וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. ויקח יתרו חותן משה את ציפור האשת משה אחר שילוחיה, ואת שני בני אשר שם האחד גרשום, כי אמר גר הייתי בארץ נוכריה, שם האחד אליעזר, כי הוא לא יביא בעזרי ויצילני מחרב פרעה. ויבוא יתרו חותן משה ובנה ואשתו אל משה אל המדבר, אשר הוא חונה שם הר האלוהים. פרשה הזאת, פרשת קבלת התורה, פרשה שבה נהפכנו לממלכת כהנים וגוי קדוש, פרשה שנאמר עלינו ואתם תהיו לי סגולה מכל העמים. מה זכה יתרו שכזאת פרשה מיוחדת תיקרא על שמו? זוהי שאלתנו הראשונה. עם כל המעלה הגדולה שיתרו היה ראש עובדי עבודה זרה, הכיר כל סוגי עבודה זרה למיניהם ואת כל הכוחות התומה שיש בהם, ועזב את הכל ובא והתגייר, שזה דבר באמת חשוב ביותר, אבל בכל זאת זה הרי הפרשה שלנו עם ישראל, שהופכת אותנו ממלכת כהנים, פרשה שמראה המבדיל מקודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים. מה זכה יתרו שכזאת פרשה גדולה תיקרא על שמו? זוהי שאלה ראשונה. שאלה נוספת, נאמר בגמרא בזבחים בקטע שני, וישמע יתרו כהן מדיין מה שמוע שמע, הוא בא ונתגייר, רבי יהושע אומר מלחמת עמלק שמה, רבי אלעזר המודעי אומר מתן תורה שמה, יש עוד שיטה קריאת ים סוף שמה. אבל אם אנחנו נסביר שיתרו מגיע לאחר מתן תורה, קורה פה דבר מעניין ביותר. יתרו, אומרים חז"ל, לפני שהוא מגיע, בקטע השלישי, רבי יהושע אומר, כתב לו איגרת, שלח מכתב למשה למדבר. רבי אלעזר המודעי אומר, שלח לו ביד שליח, יכול להיות זה אותו דבר, הוא כתב ושלח ביד שליח, ואמר לו, למשה, עשה בגיני, בגלל שאני מגיע, תעשה לי קבלת פנים יפה, ואם אין אתה עושה בגללי, עשה בגין אשתך, אם לא בשביל אשתך, בשביל בניך. לכן כתוב בפסוק ו' בקטע הראשון, ויאמר אל משה, אני חותנך יתרו בא אליך, ואשתך ושני בני האמא. משה רבינו נמצא פה בדילמה גדולה מאוד. קיבלנו את התורה, לומדים את המצוות, פתאום יתרו, העובד עבודה זרה הגדול בעולם, האפיפיור, הפופ של עבודה זרה, מגיע עם כל הצלמים ועם כל הסוגי עבודה זרה, מה אני עושה איתו? איך זה מסתדר פה? מה לעשות? שרבינו שואל את הקדוש ברוך הוא, אומר לו הקדוש ברוך הוא בקטע רביעי, אדם זה בא אצלי, לא בא אלא לשם שמיים, ולא בא אלא להתגייר, אף אתה קרבהו, אל תרחיקהו. תקרב אותו, מיד, ויצא משה לקראת חותנו. אמרו יצא משה, יצא אהרון, נדב ואביהו, 70 מזקני ישראל, במקום אחר מוסיפו, ועם ישראל יצא, ויש אומרים, אף אהרון יצא עמהם, שנאמר כבוד חכמים ינחלו. זאת אומרת, הייתה פה קבלת פנים, שכמותה מעולם לא הייתה. כולם מקבלים את פניו, של יתרו. קבלת פנים כזאת תהיה, פעם הבאה, שיבוא המשיח, במהרה. כל עם ישראל יצא לקבל את פניו. ויתרו ביקש את זה. בהזמנה. שלח איגרת עם שליח. תעשה משהו מיוחד לכבודי. לא לכבודי, לכבוד אשתך. לא לכבודה, לכבוד בניך. ששומע את זה. הקדוש ברוך הוא אומר לו בסדר. הוא בא להתגייר. אז אני ממש לא מבין. וזוהי שאלתנו השנייה. אם באמת יתרו בא להתגייר, קצת ענווה, קצת צניעות, הרי אתה בא ללמוד מה זה יהדות, קח זמן אחרי שתלמד ותדע ותתגלה באמת כאדם מיוחד, ממילא הכבוד יגיע אליך. אבל לבוא עכשיו במצבך כראש עובדי עבודה זרה עם בקשה של קבלת פנים מהודרת, מפוארת, מיוחדת, איך זה מסתדר ביחד עם הרצון להתגייר? שרצון להתגייר ישר יוצר ענווה וצניעות, ואילו פה יתרו מבקש כבוד מיוחד, קבלת פנים מיוחדת. מהו ההסבר לכך? זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית, בהמשך הפרשה נאמר בקטע החמישי, בחודש השלישי, יצאו בני ישראל מארץ מצרים. ביום הזה באו מדבר סיני. ביום הזה הגענו למדבר סיני. ומה קורה שמה? משה עולה לאלוקים, בורא עולם אומר לו, כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואעשה אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי, והייתם לסגולה מכל העמים, תהיו לי מלכת כהנים וגוי קדוש. עכשיו, מתי כל הדברים האלה קרו? אומר לנו רש"י, הגענו למדבר סיני בקטע השישי, נאמר ביום הזה בראש חודש. אז אם הגענו, לא היה צריך לכתוב אלא ביום ההוא, מה זה ביום הזה? הרי מתארים דבר שהיה, דבר שקרה. אז למה כתוב ביום הזה ולא ביום ההוא? אומר רש"י בשם חז"ל, שיהיו דברי תורה חדשים עליך כאילו היום נתנם. צריך תמיד להרגיש התלהבות ושמחה בתורה כמו היום הזה. היום הזה זה המפתח. מה זה היום הזה? ראש חודש סיוון. שאלתנו השלישית, מה היה בראש חודש סיוון? לא היה כלום. את התורה קיבלנו בו בסיוון. איך אומרת הגמרא בשבת בקטע השביעי? רבנן סברי, בתרי בשבתא עקבא ירחא, ביום שני היה ראש חודש, סיוון. ובאותו יום לא אמר לו ולא מידי, משה לא אמר לנו כלום, משום חולשא דאורחא. באנו בדרך, צריכים לנוח, לסדר את האוהלים, את כל מה שהבאנו, נחים. ביום שלישי בתלתה אמר להם, לנו משה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ביום רביעי אמר לנו משה, מצוות הגבלה, כל אחד צריך לדעת את המקום שלו. אם הוא יגיע קרוב מדי, הוא ימות. חמישי, שישי ושבת, עד אחר קבלת התורה, עם ישראל פרש מנשותיו, כדי להיות מוכנים לתורה, בטהרה ובקדושה. הנה הסדר לפנינו. אז מה קרה בראש חודש סיוון? כלום. באנו, נחנו, הקמנו את האוהלים, נחנו עוד קצת, סידרנו את החדרים, את המדפים, את כל מה שיש, נחנו עוד קצת. זה מה שהיה. אבל על היום הזה נאמר שדברי תורה יהיו חדשים עלינו כמו היום הזה. הרי ביום הזה לא היה לא תורה ולא כלום. אז מה הכוונה בדברי חז"ל? זוהי שאלתנו השלישית. ושאלה רביעית. הגמרא אומרת במסכת בבא בתרא, אגדות, שכל מילה בה זה משל, כל מילה בה צריך להבין מה הכוונה. אגדות מיוחדות שנקראות אגדות רבא בר בר חנה. נאמר שם בין היתר בקטע השמיני, זימנה חדה אבקה אזלינן במדברה. יום אחד רבא בר בר חנה הלך במדבר והתלווה באדן ההוא טייה, והתלווה אליהם גם הישמעאלי ערבי. אמר לי את האח ואלך הר סיני, אמר לו אתה רוצה שאני אראה לך את הר סיני? אמר לו כן. אז לי הלכו, הגיעו להר סיני, רבא בר בר חנה ראה חזאי דאדרא לי אקרבה, הוא ראה שמסביב להר סיני יש אקרבים גדולים, סקורפיונס, אקרבים גדולים. שאלתנו הרביעית, מה הכוונה שהר סיני מוקף באקרבים גדולים? מה בדיוק הכוונה שהר סיני מוקף באקרבים גדולים? אלה הם ארבעת השאלות, ודרכם בסייעתא דשמיא הגדולה נראה פה באמת דבר פלאי פלאי פלאים, שייתן לנו עוד התבוננות מיוחדת בקבלת התורה דרך הפרשה, ונוכל לקחת איתנו עוד דבר מעניין ליום יום שלנו. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, מה זכה יתרו שכזאת פרשה מיוחדת שהופכת אותנו לעם סגולה, לממלכת כהנים, לגוי קדוש, תיקרא על שמו? ב', מה ראה יתרו לבקש קבלת פנים מיוחדת? בשעה שהוא מגיע, שלח שליח עם איגרת, שיקבדו אותו. הרי אם הוא בא להתגייר, גיור, מבקש ענווה, צניעות, איך יתרו מבקש את הכבוד הגדול הזה, שיחכו לו, שיקבלו את פניו? שאלה שלישית, המשך הפרשה נאמר, הגענו למדבר סיני בראשון, באחד לחודש, חודש השלישי, באחד לחודש, ביום הזה באנו מדבר סיני. היה צריך להיות כתוב ביום ההוא, מה זה ביום הזה? שדברי תורה יהיו חדשים עלינו כהיום הזה. הרי ביום הזה לא היה כלום, רק הגענו, נחנו. אז מה הכוונה שדברי תורה יהיו חדשים תמיד כמו היום הזה? שאלה רביעית, מהו ההסבר שרבא בר בר חנה ראה שהר סיני מוקף בעקרבים גדולים? אז כדי לענות על השאלות האלה, נלך לאט לאט. בורא עולם ברא אותנו עם חמישה חושים. סנסס, חושים. חוש הראייה, חוש השמיעה, חוש הטעם, חוש המישוש וחוש הריח. אם נשאל את עצמנו, נשאל מי שסביבנו, מבין חמשת החושים, מהו החוש הכי חשוב? אז קרוב לוודאי שחלק גדול מאנשים יגידו, העיניים. הרי עיוור נחשב למעלה, למת. אין יותר דבר חשוב מהעיניים? אומר לנו החכם מכל אדם, שלמה המלך, לא. יש דבר יותר חשוב מהעיניים, וזה מה? האוזניים. איך נאמר בקטע העשירי? מאור עיניים ישמח לב. אדם רואה משהו שהוא כל כך שמח לראות אותו, זה משמח את ליבו. מאור עיניים ישמח לב. אבל שמועה טובה תדשן עצם. כשאדם שומע שמועה טובה, לא רק שהלב שלו שמח, העצמות שלו, הוא מרגיש חזק יותר, מרגיש כולו אנרגיה, התלהבות, פתאום הוא מגלה כוחות שהוא בכלל לא האמין שיש לו. מסביר את זה כך, רבינו בחיי, בואו נראה בקטע 11. מעלת הראות גדולה, אומנם מעלת השם הגדולה יותר, כי כוח השם, השמיע, הוא יותר זך, דק מכוח הראות. והוא מסביר, מה פירוש הדבר? דילגתי כמה שורות. שמועה טובה תדשן עצם, מלבד שכוח השמועה הטובה משמחת את הלב כמאור העין. אדם שומע שמועה טובה, קיבלו אותו לעבודה, קיבלו אותו לזה, ללמוד, לא משנה מה, שמועה טובה בשבילו, זה משמח את ליבו כמו מאור העיניים, כמו כאילו הוא ראה את זה. אבל עוד יגיע ממנה תועלת אחרת, שהיא מדשנת את הגוף, והזכיר עצם לפי שהעצמות יסודות הגוף. כשאדם מרגיש שהעצמות שלו חזקות, יש לו התלהבות מיוחדת. ופה באמת צריך להבין, למה באמת השמיעה יותר חשובה ממה? מהראייה? הרי סוף סוף עיוור חשוב מה? כמת. אומר לנו המהר"ל דבר נפלא. נראה מה הוא כותב בקטע ה-12 שם בקו המסומן. אבל דבר זה עניין מופלג, כי האדם הוא אדם על ידי האוזן. האדם נהיה אדם רק על ידי האוזן בפרט, ולא על ידי שאר דברים. למה? כי כמו הכלי אשר הוא גולם, אין לו שם כלי, וכאשר יש לו בית קיבול הרי נחשב כלי, ואין אדם בעל הקבלה רק על ידי האוזן. ולכך כל שמיעה ששומעים נקראת בלשון חז"ל דברי קבלה. וכאשר האדם חירש, הרי האדם נחשב כמו גולם, אשר אינו ודבר, אינו דבר, ולא נגמר צורתו האחרונה כלל, רק הוא חומר מוכן לקבלה. מה כתוב כאן בדברי המהר"ל? פילי פלאים. נסביר את דבריו, הרב וטנר, נסביר את הדברים ביחד. דבר נפלא. אם אנחנו מסתכלים על כל החושים שלנו, מגלים דבר מעניין. נתחיל עם הידיים, המישוש. אני עם הידיים, כולנו עם הידיים יכולים לקחת ויכולים להניח, יכולים לקבל ויכולים לזרוק. זאת אומרת, הסנס, החוש הזה עובד לשני כיוונים. חוש הריח. הריח. אף. עם האף אפשר, וכך אנחנו עושים, מכניסים אוויר פנימה, וגם מוציאים אוויר דרך האף החוצה. הטעם. תואמים דבר ואוהבים את זה, אוכלים עוד. לא אוהבים את זה, מוציאים את זה. לפעמים אפילו מה שאדם אוכל, הוא מקיא החוצה. חוש הראייה. אדם רואה דבר, הוא מצלם את זה. עכשיו זה בתוכו. למשל, רואים אדם. הרבה שנים לא ראינו אותו. לך קוראים כך וכך, לא? ראיתי אותך, וואו, איך אתה זוכר? פשוט, צילמנו אותו בעיניים וזהו, עכשיו יש לנו אותו. עכשיו נזכרים, הנה זהו. אותו דבר אדם רואה, ומה שהוא רואה הוא מעביר הלאה. קודם הוא מביא את זה לעצמו, ואז הוא מעביר את זה למי? לבית הדין. הוא בא למסור עדות. אבל אפילו יותר מזה, באופן פרקטי. רואים ומכניסים פנימה. ואדם הרבה פעמים, אחרי שהוא רואה, הוא גם מוריד דמעות, מזיל דמעה. זאת אומרת, ארבעת החושים האלה, הם עובדים למעשה בשני כיוונים. כניסה ויציאה, קבלה והוצאה. האוזן זה הסנס, זה החוש היחיד שרק מה? מקבל. אין בחוש הזה הוצאה, יש רק קבלה. וכשאדם מקבל עם האוזניים, כדי לקבל דבר בצורה טובה, צריך לדעת, זה לא רק ששומעים עם האוזן, שהשמיעה יורדת עד הלב, דבר ראשון. איך חזאי מלמדים אותנו? ארבעת המינים בסוכות, הלולב כנגד מה? חוט השדרה. האתרוג כנגד הלב. הדסים כנגד העיניים. הערבה כנגד השפתיים. מה עם האוזניים? איפה הם? התשובה היא, האוזניים גם הם נמצאות. באתרוג. מה זה? האתרוג אבל כנגד הלב. לא, לא. איך שומעים? לא שומעים רק עם האוזניים. שמיעה כזאת היא שמגיעה עד הלב. שלמה המלך אומר, ונתת לעבדך לב שומע. לשמוע עד הלב. שמיעה גמורה. שמיעת הלב. זה השמיעה. שלב ראשון, בשמיעה, היא פועלת עד הלב, ומהלב זה יוצא לכל הגוף של האדם. זה המיוחד בשמיעה. בואו נראה כמה שורות בדבריו של בעל הפחד יצחק, במאמרים שלו לפסח, בקטע ה-13, בקו המסומן, שהרי משונה הוא עניינה של האוזן מעניינם של שאר החושים, שכן כל החושים עשויים הם להכניס ולהוציא. העין מכניסה רשמים, מוציאה לתוך החוץ מה שנעשה בפנים. האף עוסק בהוצאה והכנסה תמידית. היד מכניסה רשמים ומוציאה כוחות פעולה. מקבלים עם היד, מוציאים. ואף הפה משמש מקום הכנסה והוצאה. אדם תואם, אוהב, הוא לוקח את זה, משאיר את זה בו, לא אוהב, מוציא את זה מתוכו. ורק האוזן אינה משמשת. רק לקבלה. דרך האוזן אפשר רק להתפעל. בשום אופן אין בה דרך לפעול. אז הנה לנו המיוחד בשמיעה. זה חוש שאדם מקבל אותו. עכשיו זה גם מסביר את המהר"ל. כשאדם עובר ליד פחי זבל, והוא רואה חתיכת עץ. זה לזבל. מי לוקח את זה? אבל מי שמבין בעץ, עובר שם, אומר, רגע, רגע, זה עץ מיוחד? אני אעשה מזה כלי, והוא עושה מזה כלי, יוצא מהכלל. שואלים אותו, איפה עשית דבר כזה? אין דברים כאלה. מה זאת אומרת, איפה מצאתי ליד הזה? ולא יכול להיות. לא יכול להיות. כן? כולם עברו ולא לקחו, כי ראו חתיכת עץ, זה לא שווה כלום. אבל שעושים את זה בית קיבול, שעושים את זה ככלי, או, זה מייקר את זה. השמיעה זה הבית קיבול. דרך השמיעה אנחנו מקבלים. וכשאדם מקבל את זה נכון, דהיינו, הוא מקבל את זה עד הלב. שמיעה היא שמיעת הלב. זה משפיע על כל האדם כולו. ולכן, כשקיבלנו תורה, רגילים לומר, איך התחיל מעמד הר סיני? אנוכי השם אלוקיך. אלה המילים הראשונות. אומרים חז"ל בקטע ה-15. אנוכי השם אלוקיך. מאיכן זכו ישראל לקריאת שמע? אמר רבי פנחס בר חמה, ממתן תורה זכו ישראל לקריאת שמע. כיצד? אתה מוצא. לא פתח הקדוש ברוך הוא בסיני תחילה, אלא בדבר זה. אמר להם, שמע ישראל, אנוכי השם אלוקיך. נענו כולם ואמרו, שם אלוקינו השם אחד. משה אמר, ברוך השם קוד מלכותו. אבל מה הייתה הפתיחה? שמע ישראל. שמיע. שמיעה אמיתית מגיעה עד הלב. אבל יש עוד דבר מיוחד בשמיעה. עוד דבר חשוב. אומרת התורה בקטע ה-18, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה. ואז התורה מונה רשימה ארוכה של ברכות עד בלי די אם שומעים. מהם הברכות? ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. ואהבך, ברכך, ירבך, ברך פרי בטנך, פרי אדמתך, דגנך, תירושך ויצריך, שגר על אפיך, אשתרות צונך, ברוך תהיה מכל העמים, לא יהיה בך עקר והכרה ובבימתך, והסיר השם ממך כל חולי, וכל מדי מצעים הרעים, שלא ידעת, לא יסימם בך ונתנם בכל שונאיך. 17 ברכות יוצאות מגדר הרגיל, כל ברכה גדולה מחברתה. וכל זה בזכות מה? והיה עקב תשמעון. מה פירוש המילה עקב תשמעון? והיה אם תשמעון, עקב שהשמיעה מגיעה עד העקב, עד ההיל, עד העקב. שמיעה, דבר ראשון, מגיעה ללב, יוצרת השפעה על האדם, ואז זה מביא אותו לא רק להיות מושפע ומרוגש ממה שהוא שמע, אלא גם לעשות, גם לפעול. זה מגיע עד העקב, פירוש הדבר, כתוצאה מהשמיעה הוא הולך ועושה משהו. מה התורה ואומרת לנו? יתרו, גדול עובדי העבודה זרה בעולם, איך נאמר עליו בגמרא? ראינו מה שמועה שמע ובא ונתגייר. כולם הרי שמעו, שמעו עמים ירגזון, חיל אחז יושבי פלשת, נבלו אלופי אדום, אלה מואביר זה מורד, נמוגו כל יושבי כנען, כולם שמעו. אבל אחרי 3-4 ימים ממשיכים הלאה. בסדר? הלאה. אחד שהיה הכי הכי רחוק, שמע בצורה הנכונה. שמיע הגיע עד ליבו, יצר אצלו שינוי פנימי וגם שינוי מעשי. השמוע שמע, הוא בא. זה הגיע עד העקב, ואז הוא שינה כיוון ובא להתגייר. פה בא יתרו ואומר למשה, תכין לי קבלת פנים גדולה, שיבואו כמה שיותר, לא בשבילי, כי כשיבואו ואני אעבור בין כולם, אני אגיד לכולם, תראו מה זכיתם, אני כל כך רחוק הייתי, אבל ידעתי לשמוע, תראו מה קרה לי, באתי כדי להתגייר. אתם שזכיתם לא רק לשמוע, גם לראות, גם לראות, על אחת כמה וכמה, מה זה עשה לכם? תשמרו על זה, תרוממו את זה, זה אתם, אין את זה בשום מקום בעולם, שום מקום אין את זה, רק אצלכם, רק אתם. יתרו לא ביקש קבלת פנים לעצמו, יתרו לא ביקש כבוד, הוא רצה לנצל את ההזדמנות שהוא בא, להראות להם כמה גדולה היא שמיעה, שבכוחה להפוך גם העובד עבודה זרה הכי גדול, הרחוק והמרוחק, להיות הכי קרוב. ובואו תבינו איך זה עובד הלאה. יש פה עוד דבר מעניין עם יתרו. מעניין מצד אחד ומצד שני מוזר מאוד. אחרי שנגמרו כל החגיגות וקבלת הפנים הגדולה, יתרו לומד להיות יהודי. מלמדים אותו את המצוות, כל הדינים, והוא לומד. כמובן הוא לומד, הוא מסתובב במחנה, ויום אחד הוא רואה ליד האוהל של משה יש תור ארוך. הוא בא למשה ואומר לו, מה אתה עושה? העם עומד עליך מהבוקר עד הערב, נבול תיבול. תמנה, ואתה תחזה שאמת, שרי עשרות, שרי אלפים. תן לאנשים אחרים לענות על רוב השאלות, והדבר הקשה, הדבר הגדול, יביאו אליך. וואו! ויתרו, יתרו, עד כדי כך שחזל אומרים, אחד הסיבות למה הפרשה נקראת פרשת יתרו, כי משה, כי יתרו, סליחה, יתר פרשה, הוסיף פרשה בתורה. איזה פרשה? העצה שהוא נתן למשה. למנות. שרי עשרות, שרי מאות, שרי אלפים וכו'. והם ישפטו את העם בכל עת, והדבר הגדול, הדבר הקשה, הביאו אליך. אני לא מבין. מה החידוש של יתרו? אתם, כל אמא בעולם אומרת לבן שלה. וודאי וודאי כל סבתא אומרת את זה לנכדים שלה. למה אתה עובד כל כך קשה? תנוח. לא צריך לעבוד כל כך קשה. מישהו לא אומר את זה? תמיד אומרים את זה. מה, אמא של משה לא אמרה לו את זה? היא לא ראתה אותו שם עומדים בתור מהבוקר עד הערב? אבא שלו לא אמר לו. מה זה? יתרו גילה פה פתאום דבר שלא ידעו? עד כדי כך? וואו, גילוי חדש. פילי פלאים, בא יתרו, ורואה את האנשים עומדים בתור. הוא יודע שהם עומדים להיכנס למשה. הוא עובר ביניהם, הוא שואל, תגיד לי, כמה שעות אתה מחכה? אומר לו, אחד, חמש שעות. חמש שעות, כן. והשני אומר לו, אני כבר שמונה שעות. ואתה, אני רואה אותך עם שק שינה. כן, אני ישנתי פה כל הלילה בתור, כדי להיכנס בתשע בבוקר. בא יתרו ואומר למשה, תקשיב, אתה מבין מה קורה פה? אתה מבין מה שמעתי? לא שאנשים מחכים ואתה מקבל את כולם. יש לך כוח, אתה מרגיש בריא, לבריאות. תעשה מה שאתה יכול, למה לא? שמעתי פה דבר נורא, נורא. הם מחכים כל כך הרבה שעות. וכשיכנסו אליך, כמה זמן ידברו איתך? דקה. יש תור. מה אפשר בדקה הזאת? לקבל ברכה. לשאול שאלה ולקבל מהר תשובה. או לשאול איזה עצה לקבל הדרכה. דקה. מוכנים בשביל זה לעמוד ימים ושעות בתור? אתה לא שומע, משה, כמה זה מסוכן? כי מה יהיה אחרי 120 שנה? אתה כבר לא תהיה. אתה יודע מה יהיה? אתה יודע למה כל האנשים האלה מחכים כל כך בשעות בתור? כי הם מאמינים ומרגישים שלוחצים לך את היד, זה ללחוץ את היד לסגן של הקדוש ברוך הוא. וזה מה שרוצים. זה הכל. אבל מה יקרה אחרי שאתה תמות? יגידו, הסגן מת? אז אולי גם הבעל הבית לקח חופש. ואנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. אתה מבין מה זה יכול לגרום מחר? פתאום יישאר, וואו, איפה הוא? וכבר אנחנו יודעים הרי שפעם אחת משה רבינו הגיע קצת מאוחר. איפה הוא? מאיפה הוא הזה מה יצא? עגל. וכל מה שבא מהעגל. השירוש אתה לגמרי איננו? אוי ובוי מה יהיה? אתה לא יכול לעשות את זה. כמה שזה חשוב עכשיו, הטרגדיה לאחר זמן תהיה נוראה וגדולה. אל תעשה את זה. אתה תענה על הדבר הקשה, אתה תסתובב במחנה, תבוא איתם, תתפלל איתם, תהיה איתם, שירו שאתה בשר ודם, כמו כולם. זה יתרו שמע. איפה הוא שמע? לא אמרו לו דבר כזה. אבל הוא שמע בחמש שעות שמחכים בתור, או עשר, או שמונה, או יותר. מי ששומע עם הלב, מי ששומע והשמיע יורדת עד העקב, ועושה כזה שינוי בעצמו, פרשה יכולה לקרות על שמו, כי זה כל קבלת התורה. והוא יכול לתת למשה את העצה הכי חשובה, אל תעשה יותר את זה, כי מחר הקלקול יהיה נורא. ומשה רבינו וכולם מתלהבים מזה, והנה היתרו שיתר הוסיף עוד פרשה בתורה, כי השמיעה היא עד העקב. יש עוד דבר נפלא, יש עוד דבר מעניין בעקב. יש עוד משהו שקשור לעקב. מה עוד קשור להיל, לעקב? לא הנעליים כמובן, שזה ברור. מה עוד? הנחש. איך אומרת התורה בבראשית? אתה תשופנו ראש, והוא ישופך מה? עקב. אותו נחש מופיע גם בגמרא בברכות, בקטע ה-19. שם נאמר, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת, זמן מסוים, לפני התפילה, ואחר כך מתפללים, כדי שיכוונו ליבם לאביהם שבשמיים. אפילו המלך שואל בשלמה, לא ישיבנו. ואפילו, הנה, ואפילו נחש, כרוך על עקבו, לא יפסיק. גם הנחש קשור לעקב. והגמרא ממשיכה ואומרת בקטע 20 למעלה בצד שמאל, אפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק, אמר רב ששת, לא שונו אלא נחש, אבל הקרב פוסק. אומר רש"י בקטע 21, הקרב פוסק, ונוטלו, לפי שהקרב מסוכן לעקוץ יותר משנחש מוכן לשוך. הקרב זה סכנה, מיד להפסיק. נחש, לא נורא, לא נעשה תנועה לא נכונה, הוא ימשיך הלאה. מסביר לנו פה הגר"א דבר נפלא ביותר. הנחש הוא גם מסמל משהו. מה הנחש מסמל? את הפיתוי, את החטא, את העבירה. הוא פיתה את האדם, את האישה, לאכול מעץ הדעת. אז כידוע, הנחש מסמל בין היתר גם את העבירה. הקרב, אומר הגר"א, מסמל את האווירה, באלף, את ה-environment, את האווירה שמסביב. וההבדל הוא הבדל גדול מאוד. כשאדם עושה עבירה, המעלה הגדולה בעבירה שאדם עושה, כשהוא יודע שהוא עשה עבירה. אם הוא יודע שהוא עשה טעות, אז אם לא היום, אז מחר הוא יחזור בתשובה. ואם לא מחר, אז לאחר זמן. כי הוא יודע שזה לא בסדר. זה המעלה הגדולה בעבירה. עבירה, כשאדם נמצא בעבירה לא מתאימה, לא נכונה, הוא אומר לעצמו, מה הבעיה? איפה כתוב שזה אסור? תראה לי, תראו לי. תמיד אומרים, איפה כתוב שזה אסור? זה קשה באמת להראות באצבע, הלכה או סעיף בשולחן ערוך. אבל לאט לאט, האווירה תופסת את האדם, והופכת אותו להיות אדם אחר. יכול להיות שהוא יהיה אדם אחר לטובה, יתחזק, יראה אחרת, יראו אדם מיוחד, אבל גם הוא יכול להיות אדם אחר, חס וחלילה לרע. יעקב אבינו הוא זה שכל מהות חייו הוא ידע לשמוע את הקול הנכון ולקחת אותו איתו עד העקב. אז תמיד הוא ידע ללכת למקום הנכון ולהיות במקום הנכון. זה מקופל בשם שלו, יעקב. היוד, שזה שם השם, מגיע אצל יעקב עד העקב, עד העיל, עד למטה. זה יעקב אבינו. זאת אומרת, יעקב אבינו בעצם כל כולו, כל מעשיו, כל פעולתיו, אחד עם בורא עולם. אחד. ומעניין מאוד שבלשון הקודש יש עוד מילה מאוד מאוד דומה למילה אחד. באופן ויזואלי, באופן חיצוני, שמסתכלים על האותיות, יש עוד מילה מאוד דומה, וזה המילה אחר. א' זה אותו א', החטא זה אותו חטא, רק הדלת מורידים את היוד הקטן שבקצה, וזה נפח להיות מה? ריש. אז אם יעקב אבינו, היוד של יעקב זה היוד של הדלת של האחד, עושה אותו אחד, כל כולו מכוון נכון, כי שם השם יורד אצלו עד העקב. אבל אם מוצאים את היוד מהמילה יעקב, אז איזה עוד במקום היוד של דלת נכנסת? הריש, כי הורדנו את היוד, נכנס הריש. אז יש את האות עין, את האות קוף, מכניסים את האות ריש, ואת האות בית, וזה יוצר את המילה, הקרב. רבא בר בר חנה, מה הוא ראה? מה מקיף את הר סיני? מה מונע מאיתנו להתקרב לאיפה שהיינו? לא עבירות. אדם עשה עבירה לא להיבהל, יחזור בתשובה מחר. ואם לא מחר, לאחר זמן. זה לא מונע מאיתנו להגיע להר. מה שמונע מאיתנו להגיע להר, זה הקרבים. אומר הגר"א, מה הם מסמלים? את האווירה. את הדבר שבעצם לוקח את האדם לכיוון לא נכון. רק הוא לא מרגיש בשעת מעשה. פתאום לאחר זמן הוא אומר, וואו, אני בן אדם אחר. זה הרי לא מה שהייתי. זוכרים את אלישע בן אבוע? מה? הניקניים שלו, מה השם החיבה שלו? אחר. מה הוא שמע בת קול שאומרת, שובו בנים שובבים, שובו, חוץ מאחר. הוא אמר, אני לא יכול, מתכוונים אליה, אני יותר לא יכול, לא, אתה לא מבין, לא את זה אמרו לך. שובו בנים שובבים, גם השובב, גם הרחוק ביותר, יכול לשוב איך? אם הוא מוציא את האחר שבו החוצה. לכל אדם יש איזשהו משהו שהוא לא הוא, שהוא אחר. מה זה? זה הדבר שאדם בעצם אומר, מה לא בסדר? מה לא בסדר? תראה לי איפה כתוב שזה אסור. תראה לי שכתוב צריך לעשות בדיוק כך. זה לא משנה מה זה. באמת אי אפשר להראות כי לא כתוב. אבל זה יוצר אווירה שלאט לאט שם את האדם במקום לא טוב. או לוקחת אותו למקום הכי טוב. תלוי איפה. אני אומר, אחד הדברים הנפלאים שיש בעולם זה אווירה של בית המדרש. גם אם אדם לא למד הרבה, האווירה הזאת היא תופסת אותו. האווירה הזאת היא נשארת בו. איך הגמרא אומרת במסכת תענית? שהאימהות היו שולחים את בניהם, התינוקות, שילמדו איתם בבית המדרש. מה ילמדו איתם? הוא בן 3 חודשים. אבא יהיה בייביסיטר? לא, לא בגלל שיהיה בייביסיטר. ואמא תנוח. ודאי זה גם חשוב. שהוא ישמע. הוא ישמע. ישמע. מחר זה כבר יפעל עליו. השמיעה הזאת. זה הכוח של השמיעה. אם האדם יוצר את האווירה הנכונה, השמיעה מגיעה ללב ויורדת עד העקב. כשהגענו להר סיני, הבנו, זה המפתח לקבל תורה. לכן, איך נאמר בקטע החמישי, פסוק ב', וישו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן, שם ישראל נגד הר, ויחנו, ויחן. מה זה? פעם רבים, פעם יחיד, אומר הרמב"ן בקטע 23, וזהו טעם, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד הר, ייתכן שיבדילו מתוכם כל האספסוף, אשר בקרבם, הערב רב, וחנו בני ישראל לבדם לפני הר, וערב רב אחריהם, כי לישראל ייתן התורה. פירוש הדבר, הבנו, אי אפשר לקבל תורה, שבתוך תוכנו יש את הערב רב, את האספסוף, שהם באים ליצור אווירה, יש לך הרבה, אתה חשוב. ערב רב, 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 עוד, עוד, או אסף, סוף, לסוף, עוד. זה הפוך ממה שאנחנו. כל אחד מיוחד, כל אחד חשוב. לא המספרים, לא הרבה הרבה. זה לא המפתח, זה לא הנקודה. הבנו, אי אפשר לקבל תורה שהם איתנו. הם יהיו מאחורה, אנחנו נהיה מקדימה. זה היה בראש חודש סיוון. שדברי תורה יהיו חדשים עליך כהיום. שהדברי תורה יתחדשו בנו. ישנו בנו, יבנו אותנו. המפתח הוא ליצור את האווירה הנכונה. שיש את האווירה הנכונה, אז השמיעה, שמיעת האוזן היא ללב, והיא יורדת עד העקב. זה היה בראש חודש סיוון. ולכן, תראו כמה נפלא. כולם יודעים שבית המקדש נחרב בתשעה באב, אבל מתי הקדוש ברוך הוא החליט, אני הולך להחריב את הבית הזה? אומרים חז"ל, בלילה של חנוכת בית המקדש. בית המקדש לא יחזיק מעמד 24 שעות. כבר באותו לילה אומר הקדוש ברוך הוא, זהו, זה ייחרב. לא עכשיו, אבל זה ייחרב. למה? מה קרה באותו לילה? נאמר בקטע 24, ואמר רב יהודה מר שמואל, בשעה שנשא שלמה את בת פרו, זה היה באותו לילה של חנוכת בית המקדש, הכניסה לו 1,000 מיני זמר, 1,000 תזמורות, ואמרה לו, וניגנו כולם אותו ניגון, ועם ישראל התלהב מאוד. אמרה לו, כך עושים לעבודה זרה פלונית ולא מחבא. אמר רבי יהודה מר שמואל, בשעה שנשא בת פרו, ירד גבריאל, נעץ קנה בים, עלה סרטון, איילנד אי, ובו נבנה כר גדול שברומי, שמשם יצאו להחריב את הבית. מה קרה? שרו כולם ניגון שבת פרו הביאה מהחיים הקודמים שלה לפני שהיא התגיירה. שלמה לא אמר לכלום. זה סיבה שבית המקדש ייחרב? אומרים חז"ל. כן. למה? כי לבית המקדש, במקום הנקי, הטהור, אי אפשר להביא מבחוץ. יש לנו מה שצריך. לא צריך להביא מבחוץ. כשזה בא מבחוץ לאט לאט, זה מתחיל להפוך את האנשים שמה בכיוון הלא נכון. אז אם שלמה לא מבין את זה, החכם מכל אדם, מי כן יבין את זה? אז מה הסיבה של בית המקדש? היום זה זה, מחר זה משהו אחר. זה חזם מלמדים אותנו. לכן כמה נפלא, אומר הנביא, עטו אוזניכם, ולכו אליי, שימו תחי נפשכם, והחתה לכם ברית עולם חסדי דוד הנאמנים. מה זה? לכו אליי ושימו תחי נפשכם. אומר המדרש, בקטע 26, היה חביבים ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא מפתה אותנו, מה הוא אומר לנו? יפול אדם, אם יפול אדם מראש הגג, כל גופו לוקה, רופא נכנס אצלו, נותן לו רטייה בראשו, בידיו, ברגליו, בכל עבר, נמצא כולו רטיות, שבר את הראש, את הידיים, את הרגליים, מהרופאים מטפלים בו, עד שהוא יחזור להיות בריא, קחו שנים. אני אומר הקדוש ברוך הוא, אני כן, רמח איברים באדם, 248 איברים, ואוזן אחד מהם, וכל הגוף מלוכלך בעבירות, אבל האוזן שומעת, כל הגוף מקבל חיים, שימו ותחי נפשכם. אדם יכול להיות הכי רחוק, אבל אם הוא לא איבד את הכוח לשמוע, הכל יכול להתהפך, והכל מתהפך לטובה ולברכה. זה קבלת התורה, זה הפרשה שלנו. כל קבלת התורה זה לא המצווה הזו או מצווה אחרת, ודאי צריך את המצוות, אבל המפתח לכל, ליצור בית קיבול שאפשר לשם להכניס את המצוות, אפשר לשם להכניס את הכל. מה זה הבית הקיבול הזה? שימעו ותוכי נפשכם, זוהי השמיעה הגדולה. כן, אף על פי שעיוור נחשב כמת, עיוור באמת לא יכול לתת את המקסימום שיכול לתת, כמו שמצורע לא יכול לתת את המקסימום שיכול לתת, וכמו שאני לא יכול לתת, כי אין לו מה לתת. כשאדם לא יכול לתת את המקסימום, אז הוא מאבד משהו מהקיום שלו. אבל מעל הכל, השמיע. זה הכלי, שאם יש אותו, שמועה טובה, תדשן עצם. אוזן שומעת תוכחת חיים, בקרב חכמים תלין. נראה את הדברים באופן הזה, שעה שנשמע את דברי התורה בפרשה שלנו, אז מכוח השמיעה הזאת נזכה עוד בזו השנה לשמוע את השמיעה הגדולה של כל מבשר, מבשר ואומר, השמיעה של הגאולה, השמיעה של הברכה הגדולה, השמיעה שתחזיר אותנו באמת לכל אשר דיבר השם, נעשה ו... נשמע.